לפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, בליבי ירחנה וכאגישנה, כגם שלתנתיה. בליבי ירחנה ולך אגישנה, כגם שלתנתיה. ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. אילן גורו רתנן אינטרן כאן. אז אנחנו עוברים עכשיו לשיעור מספר 2. ושיעור מספר 2 מבוסס על הכתב אישינובו, פנינה שממלאת כל משווה. שצ'רני למה, הוא כותב בשביל התלמידים במנזרים. בכתב הזה הוא לקח את כל הספרות, את כל מה שידוע על אבינאיה. וכבר דיברנו איך המפרשים הלכו ותמצאו את זה. הוא עשה מין תוכן עניינים כזה. מה כוללים לימודי אבינאיה? אז כל הספר של זה רשימה קצרה, אולי שני עמודים או שלושה עמודים, שזה מין תוכן עניינים כזה. מה יש באבינאיה? ועל זה נעבור עכשיו, זה בעצם חצי משיעור 2. זה שיעור מלא וגדוש. זה לא להיכנס לפרטים של אבינאיה, בוודאי שלא, אבל לתת לכם את הטווח, את מה היא מכסה, מה יש שם. והטיבטים מאוד אוהבים לעשות דברים כאלה, מאוד אוהבים לעשות סיכומים. צ'וני למה דרק פשדרופ, ממזרח טיבט, משם גם בא ג'סון קאפה, ולאלה יש כישרון נדיר לעשות את הדברים פשוטים ובהירים, שמאוד מתאים לאנשי המערב לקרוא אותם, הם מאוד מתיישבים טוב עם האופן שבו אנחנו חושבים. אז נעבור לתוכן העניינים הזה שהוא כתב. אז יש סקירה ראשונית, זה החלק הראשון בכתב. והחלק הזה מדבר על חייו של בודה שקיימוני. הרבה מכתבי אבינאיה עוסקים בחייו של בודה שקיימוני. כל מיני גלגולים של בודה שקיימוני, לא גלגול אחד. בודה שקיימוני זה הבודה באופן מסורתי מקובל כבודה ש... הביא את הבודיזם לעולם שלנו כמו שאנחנו מכירים אותו היום. הוא היה גוטמה בודה, הוא היה נסיך שבט השקיה שחי לפני בערך 2500 שנה בהודו, הוא היה נסיך, מועמד להיות יורש עצר. כשהוא נולד הזמינו את אסטרולוג החצר והוא ניבא שהתינוק הזה או שהוא יהיה מלך גדול או שהוא יהיה איש רוח גדול. ואביו המלך שרצה יורש עצר, שאל את חוזה הכוכבים מה לעשות כדי שהוא יהיה מלך גדול. הוא אמר, אתה צריך לבודד אותו. אתה צריך לגדל אותו בסביבה מוגנת ומבודדת, ושהוא לא יראה זקנה, מחלות ומוות. אז הצליחו עד גבול מסוים, בגיל מסוים הוא ראה זקנה, מחלות ומוות, ובא לאביו המלך ושאל מה קורה כאן, מה זה הזקנים והחולים והאלונקות האלה, והדבר מאוד הטריד אותו, מה זה שקורה לאנשים, והוא אמר לאביו שהוא הולך עכשיו לעזוב את הארמון וללכת לחקור את הנושא הזה, למה זה קורה? ואביו התחנן שישאר כמלך, והסיפור הולך שהוא מאוד אהב את אביו וקיבל את אביו, הוא אמר, אוקיי, אבל בתנאי אחד, שאתה יכול להבטיח לי שאני לא אכלה, לא אזדקן ולא אמות. ואת זה הוא כמובן לא יכול היה להבטיח לו, ואז הוא עוזר. אז הרבה מהכתבים של אבינאיה עוסקים בחיים של הבודה. ויש שם סיפורים על הרבה גלגולים של הבודה. כמה מהם, אם עושים את החשבון, יוצא, מה שמחוסה שם בגלגולים האלה, זה מה שנקרא שלושה עידנים ארוכים לאין שיעור. מה זה עידן ארוך לאין שיעור? בקורס 8 עשינו את המספרים האלה. עידן ארוך לאין שיעור זה 3 כפול 10 בחזקת 60 שנים. זה הרבה זמן. זה עידן שאין לו שיעור אחד, יש כל מיני רמות של עידנים. ומדובר על 3 כאלה. מה זה 10 בחזקת 60? זה 60 אפסים אחרי הנקודה, כן? אחרי הספרה המובילה. זמן מאוד ארוך. עכשיו בשבילי תוסיפי 0, תורידי 0. זה כמו אינסוף. מה זה אומר לנו? זה הבודה עצמו מספר על תולדות חייו בגלגולים השונים, אירועים שקרו לו בגלגולים השונים. זה מאוד מאוד מעניין לקרוא, מכיוון שבעצם תוך כדי הסיפורים האלה, הבודה מספר לנו מה גורם אושר ומה מביא סבל. הוא אומר, ככה אני עשיתי וזה הייתה התוצאה של זה. ככה אני עשיתי וזה הייתה התוצאה של זה. ותוך כדי הסיפורים האלה, אנחנו לומדים מה כן, מה לא. הוא מלמד אותנו מה כן, מה לא. הוא התנסה על פסטרו במשך הרבה זמן. וזה כבר אחרי שהוא היה בודיסטטווה. זה אחרי שהוא כבר יצר את השאיפה להערה. עוד לא היה מואר, אבל יצר כבר שאיפה להערה. ואז לקח לו 3 עידנים ארוכים לאין שיעור, עד שהוא הגיע להערה. ייאוש גדול, נכון? אז אנחנו אומרים שהדרך הזאת שמלמדת הוויניה, שהבודה לימד, היא מושלמת, היא פרפקט, אין בה שום שגיאה, אבל היא מאוד מאוד איטית. ואדם עם מוטיבציה של מהיאנה, ושחמלתו גדולה על היצורים, והוא רוצה להגיע להערה כדי להביא גם את האחרים להערה, הוא יחפש דרך יותר קצרה. איפה הוא ימצא אותה? אצל הבודה, כי אין מקור אחר. אצל ישות מוארת. והבודה נתן לנו גם את הטנטרות. הוא נתן לנו גם את הדרך של המהיאנה, מהיאנה וגם את הטנטרות. אז כמובן, אם חמלתנו גדולה על עצמנו ועל הזולת, אנחנו רוצים להיכנס לטנטרה. אלא מה? טנטרה דורשת הכנה. ואין השאר, הכנה טובה בוויניה. וגם בדברים אחרים כמובן. ולכן במסורת הטיבטית יש המון דגש על ויניה. הם כתבו הרבה פרשנויות על זה ולומדים את זה מאוד ברצינות, מקדישים לזה הרבה מאוד זמן. רימפוצ'ה, העלם שלי שנפטר לפני 2.5 שנים, שהוא היה מאסטר מעין כמוהו בטנטרה, כשכבר אין כאלה בכלל, הוא גם היה מאסטר אולי הגדול בזמנו בויניה. הוא לא דיבר על זה הרבה עם אנשים שלא היו נזירים. אבל הוא עשה כמה יוצאים מן הכלל. הוא למשל הכניס אותנו פעמיים בשנה לטקס הבידוי הגדול של הנזירים, מה שנקרא סוג'ון צ'מו. הוא הזמין את כולנו, וזו הייתה זכות גדולה. כי הוא רצה לטעת בנו זרעים. אז כאמור, הסיבה שהסיפורים של הבודה מופיעים בפתיחה הזאת, זה בגלל שהם מלמדים אותנו בעצם את הרוח של הוויניה, וזה מה לעשות ומה לעשות, מה עובד, מה לא עובד, מה מביא קרמה טובה, מה מביא סבל, דרך הסיפורים. שאני למה נכנס לפרטים באיזה שנים עשה בודה ככה, ובאיזה שנים הוא עשה ככה, מתי הוא החליט לעזוב את הארמון וללכת ליער וכך הלאה. לזה לא ניכנס. בחלק הזה יש משפט שמצוטט לבודה, שאנחנו הזכרנו פעם שעברה. הבודה נותן טיצ'ינג, הוא אומר, הלב של הטיצ'ינג של הבודה, עצם התמצית של הטיצ'ינג של הבודה, מבוטא דרך הלימוד של הוויניה. הוויניה מכילה את עצם התמצית של הלימוד של הבודה. אמרו לנדרה. לה זה המילה הטיבטית לקרמה, ואותה מילה גם משמשת למעשים. דרה פירושו תוצאות או פירות. לנדרה ביחד זה מעשים ותוצאותיהם. אז זה חלק חשוב בלימוד שלנו. זה חלק חשוב מאוד בשלבים שמשותפים עם בעלי ההיבט הצר. הלימוד של מעשים ותוצאותיהם. והלימוד הזה מכוסה על ידי סיפורי הגלגולים של הבודה. מה שזה אומר שהפעולות שלנו הם אלה שיוצרות את עולמנו. נכון? יש את הציטטה הידועה שאני אוהבת תמיד לחזור עליה. אתה רוצה להגיד? יפה מאוד. אז בואו חזרו אחרינו. ללה. ג'יקטה. נאצוק. כן. זה השורה הפותחת בפרק של האגדה מקושה, ומה היא אומרת? מגוון כל העולמות באים מן המעשים או מן הקרמה. כל העולם שלנו, פנימי וחיצוני, הגוף, המיינד, הסביבה, הכל אנחנו יצרנו על ידי מעשינו. בגלגול הזה ובכל גלגולנו הקודמים. הכל בא מן הקרמה. כל דבר ודבר בא מן הקרמה. במידה שיש דברים שלא נראים לנו, שלא נחמדים לנו, במידה שאנחנו חיים בעולם שיש בו סבל, שיש בו מלחמות, שיש בו רעב, שיש בו מגפות, שיש בו שנאה, שיש בו אי נחת, שיש בו זקנה, שיש בו מוות, כל הדברים האלה אנחנו יצרנו, במעשינו. איך נשנה אותם? האם אני יכולה ללמוד הרבה ואז לשנות אותם? לא מספיק. האם אינטליגנציה יכולה לשנות אותם? לא מספיק. האם כוח רצון נחוש יכול לשנות אותם? לא מספיק. אני צריכה להבין את הנושא הזה של קרמה ותוצאותיה, מעשים ותוצאותיהם, ואז להתחיל לעשות מה שעובד ולזנוח את מה שמקלקל, את מה שלא עובד. ואז צריך ללוות את זה עם רצון נחוש ועם מוטיבציה תאורה וכך הלאה. ואז אפשר לשנות, ובשביל זה בא בודה ולימד. בשביל זה הוא לימד. הוא לימד הרבה על סבל, אבל הוא גם אמר שיש קץ לסבל, וגם לימד דרך לחסל את הסבל. ומה שאבינאיה אומרת, שאם נצליח להשיג תואר מוסרי, אם נטהר את חיי המוסר שלנו, אנחנו יכולים ליצור עולם שהוא טהור, כי העולם בא מהמעשים שלנו. אנחנו חסרי אונים לגבי ההווה, כי העולם בהווה הוא תוצאה של מעשינו בעבר. אז זה כבר עץ שצמח. אבל יש לנו לגמרי הכוח להשפיע על עתידנו באמצעות המעשים שאנחנו עושים עכשיו. ומעשים זה תמיד בעשייה, בדיבור ובמחשבה. המחשבות שלנו יוצאות ממנו. כי המשפט הבא אחרי לילה ג'יקטן נצוקה זה דני סמפה דנק די ג'ש. פירושו, מה זה הקרמה? מה זה המעשים האלה שיוצרים את עולמנו? מחשבות והדברים שאליהם הם מובילות. כי כל מעשה ודיבור תחילתו במחשבה. אז בעצם המחשבות שלנו יוצרות את העולם. ויש שיגידו לכם שבעצם קרמה זה כל תנועה של המיינד. כל מחשבה. למרות המון המוסר מדבר על שיבת הראשונים, שיבת המעשים של גוף ודיבור, כדי שנצליח שמה, חשובה לגמרי המוטיבציה, חשובות לגמרי המחשבות שמובילות. מוטיבציה תאורה היא מפתח להצלחה באימון הזה. ודיברנו גם על שלוש רמות של מציאות, מציאות גלויה, מציאות חבויה, מציאות חבויה ביותר, ואמרנו מציאות גלויה זה נונגיול, זה למשל דברים שאני יכולה לחוות באמצעות החושים, צורות, צבעים, צלילים וכך הלאה, שאני יכולה לתפוס ישירות, אני לא יכולה לחשוב הרבה להגיד שמשהו אדום, זה מציאות ישירה. יש מציאות חבויה, קוגניטיב, שקשה מאוד לתפוס אותה ישירות, כגון ריקות, קשה מאוד לתפוס אותה ישירות, אבל אפשר להקיש על קיומה באמצעות לוגיקה. בגלל זה אנחנו לומדים הרבה, כדי ליצור לנו תמונה מנטלית של מה זה ריקות, ויותר מאוחר זה יוביל לחוויה הישירה של ריקות. אז זאת מציאות חבויה. מציאות חבויה זה משהו שאנחנו לא קולטים באופן ישיר, היא לא אובייקט לחושים שלנו, אבל אנחנו יכולים באמצעות לוגיקה לפתח הבנה עמוקה שלה. לא אולטימטיבית, אולטימטיבית חייבת להיות ישירה. אבל עם לוגיקה אפשר להגיע מאוד רחוק, ולכן כל הענף של לוגיקה מאוד מפותח בלימוד שלנו. בכלל לימוד מפותח מהסיבה הזאת. מאוד חשוב ללמוד הרבה על ריקות לפני שאפשר לתפוס אותה ישירות. ויש את הרמה השלישית של מציאות, שהיא ה-Chintu Kokyur, שזה המציאות החבויה ביותר, וזאת אותה הרמה של מציאות שאפילו לוגיקה לא תעזור. וזה הרמה של המנגנון המדויק של איך קרמה עובדת. אנחנו לומדים את חוקי הקרמה וכך הלאה, אבל בדיוק למה יש לי צבע שיער כזה ואורך אף כזה וגוף כזה ואני נמצאת בעולם כזה, למה בדיוק אנחנו לא יודעים. למה יש לי שומה פה ולא במקום אחר? הבודה יכול להגיד בדיוק מאיפה באה השומה. איזה מעשה עשיתי לפני 35 גלגולים שעכשיו מביא לשומה הזאת, זה שהקרמה עכשיו התבטאה. הוא יכול לגעת בדיוק, אני לא יכולה לדעת את זה, גם לא יכולה להקיש את זה באמצעות היגיון. לפעמים אנשים שהם אולי עוד לא מוארים, אבל הם מאוד מתקדמים בדרך, הם יודעים חלק גדול מהדברים האלה, והם יכולים להדריך אותנו בדרך מהסיבה הזאת, אבל רק הבודה ממש יודע לפרטי פרטים הכל, כי הוא כל יודע.
מסיבה זו, רק הבודה יכול להבחין באופן הסמוי שבו פועלים חוקי המשמעת הבודיסטית. אלו פעולות מובילות לאלו תוצאות קרמיות. דוגמה לידע העמוק של הבודה על מנגנון הקרמה ניתן למצוא במשפט המפורסם. ג'ינפה לונגצ'ו, טרימקי די. ג'ינפה זה נתינה. לונגצ'ו, שפע. טרים, מוסר, די, עושר. נתינה תוביל לשפע, שמירת המוסר תוביל לעושר.
אז כדי להבין את המנגנון העדין של הקרמה, את פרטי הפרטים של המנגנון, אנחנו לא יכולים להסתמך על החושים שלנו, אנחנו לא יכולים להסתמך על הלוגיקה שלנו. אנחנו חייבים להסתמך על ישות נאורה שיודעת את הדברים. וזאת סיבה נוספת, למה חשוב ללמוד את סיפורי הבודה, ולכן זה מופיע בסקירה הראשונית שיש בספר הזה. אנחנו עומדים בהמשך להיכנס קצת לתיאור הנדרים, ומיון הנדרים, וספירה של הנדרים. ניכנס להרבה רשימות עוד מעט. אז לפני שניכנס ונצלול לרשימות האלה, שזה יכול להיראות מאוד טכני,
חשוב ליצור הקשר נאות.
כשמדברים על נדרים, זה יכול להישמע מאוד מגביל, או עכשיו רוצים להגביל אותי ככה ולהגביל אותי ככה, ואני רוצה ליהנות מהחיי, ומה יש להם נגד הנאה. לא לקרוא ככה את הנדרים. לאור מה שאמרנו, הבינאיה זה מדע שבא ללמד אותנו איך ליצור את עתידנו, איך ליצור עתיד שאין בו סבל, שיש בו פחות ופחות סבל, ובסופו של דבר לחסל כל סבל. זה מה שהבודה בא ללמד. אז זה הבינאיה. זה המדע הזה, והוא מנוסח דרך הנדרים והכללים וכך הלאה. אבל אין מטרתם להקטין מהעונג שלנו, להפך. מטרתם היא להביא אותנו לעונג אילאי. זה המטרה של הבינאיה. וגם אם אנחנו עוד לא בודה, ואם אנחנו עוד לא מוארים, ואנחנו עוד לא יודעים בדיוק את פרטי הפרטים של המנגנון, כשמתחילים ללמוד את הבינאיה וללמוד את הנדרים ולעבור עליהם, ואנחנו נלמד את עשרת המעשים הרעים ותוצאותיהם, ולהפך, ואת התוצאות החכמים לעשות אותם, אתם כבר יכולים להתחיל לפענח מה קרה איתכם. אם יש משהו שמופיע בחיים שלכם, שמציק לכם, שלא רצוי בשבילכם, ושאתם חסרי אונים לגביו, מתוך הלימוד הזה אתם כבר יכולים להקיש מאיפה זה יכול היה לבוא. וזה המטרה. המטרה היא שתוכלו להתחיל ליישם את זה בחיים שלכם. כי אם יש לי צרת, למשל, בגוף, מאיפה היא יכלה לבוא? ואז אתם יכולים להפעיל אנטידוט ולהתחיל לטפל בבעיה. זה המטרה. אז עוד הרבה לפני שמגיעים להערה, אפשר כבר להשתמש באופן פרקטי בלימוד הזה. יש אנשים שתשלמו להם קצת כסף, הם יגידו לכם את הגלגולים הקודמים שלכם וכל מיני דברים כאלה. צריך להיות מאוד מתקדם כדי לדעת דברים כאלה. אדם שראה ריקות ישירות יכול לפעמים להגיד לכם דברים כאלה. יש אנשים שעוד לא ראו ריקות ישירות ויכולים אולי חלקית להגיד לכם, אבל הבוטום ליין שאני רוצה להגיד זה שאדם שמצהיר על עצמו שהוא יודע על דברים כאלה ויכול להגיד לכם דברים כאלה, פחות או יותר טוען שהוא מאוד מתקדם מבחינה רוחנית, תבדקו את זה. יותר פשוט ללמוד את החוקיות של הבינאיה, אז אתם תדעו, אם תעשו את זה, זה יוביל לזה, אם תעשו את זה, זה יוביל לזה. ואתם יכולים ליצור את החיים שלכם העתידיים. אתם לא צריכים שמישהו יגיד לכם אותם. לא צריכים לשלם כסף לאף אחד. אתם צריכים לעשות את העבודה, ללמוד. אז זה החלק הראשון, סקירה ראשונית, על הבודה. החלק השני, פה נכנס שוני למה להסברים של טקסט המקור. מה זה טקסט המקור? דולווי דו, הסוטרה הלווינה של גונה פרבה. ועכשיו כשהוא נכנס לגוף ההסברים, עכשיו יש חלקים, תמיד יש לנו הרבה רשימות בגילוק פה. עכשיו יש שלושה חלקים. אנחנו עכשיו נכנסים להסבר של העיקר אצלו, ושם מתחילים כל מיני חלקים גם, ולהם יש חלקים, ואני לא אעקוב אחרי כל החלקים של מה. במקרא הזה יהיה לכם מסודר. אז אמרו צן גידו, צן פה זה במובן של שם, ודון זה משמעות. אז הם מתחילים ב... המשמעות של השם, או בכותרת. ופה הוא מדבר על הבינאיה, דברים שכבר אמרנו איזה עכשיו רק בקיצור, ואמרנו מה זה בינאיה, פירוש המילה בעיקר זה למשמעת, היא באה למשמע בעיקר שני דברים. מה הם? את המיינד, את הרגשות האחרים, את הנגעים הרוחניים, ואת החושים. אז זה הבינאיה. אז זה מה שנכנס באלף. עכשיו, בית, נימו גיורגי צ'אק, גיורגי צ'אק. מי שמכיר צ'אק? מה זה צ'אק צל? לקוד קידה. נמסטה. צ'אק זה קיצור מצ'אק צל שזה לקוד. ומה זה צ'אק צל? זה מאוד יפה. בטיבטית צ'אק צל זה תן לי את מה שיש לך ביד. כאילו החניך בא למורה וקד קידה ואומר תן לי את מתנת הדרמה שאתה מחזיק בידך. זה צ'אק צל. וגיור אחד הפירושים של המילה גיור זה לתרגם. אז פה זה קידת המתרגם. כל טקסט שמתורגם מסנסקריט, המתרגם יש לו את הקידה שלו. זה כתוצאה מצב של מלך טיבטי שתמך מאוד בתרגום של דרמה לטיבטית, והוא הוציא צו שכל תרגום צריך להתחיל בקידת המתרגם, וקידת המתרגם, המתרגם קד לבודה או למנג'ושרי, ולמי הוא קד מסמן לאיזה חלק של הספרות הבודיסטית הכתב הזה שייך. אז כשהוא קד לבודה, זה אינדיקציה שזה שייך לבינאיה. כשהוא קד למנג'ושרי, זה אינדיקציה שזה שייך לכתבי החוכמה, לאבידמה. וכך הלאה. אז יש להם מין קוד כזה. אז הדבר הבא זה קידת המתרגם פה. אז כמה הוא קודם כל יופיע השם בסנסקריט ובטיבטית. אחר כך יופיע קידת המתרגם, אני קד לבודה שקיימוני, למשל. ואחר כך, בא החלק השלישי, מה שנקרא, אמרו גוסוק, צ'ושי. מה זה צ'ו? זה המילה טיבטית לדרמה. שי, ארבע. ארבע דרמות. סוק זה וכולי. וגו זה המילה למה צריך להיות שם. או מטרה. אז ארבע נקודות של מטרה וכולי. על מה מדבר כאן? באופן מסורתי, בתחילת כל ספר דרמה, מופיעות ארבע נקודות שבאות להסביר לנו למה זה ספר שראוי שנקדיש לו את זמננו. כי חיינו קצרים וחולפים בן רגע, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים מה אנחנו עושים איתם. וכשאנחנו רואים ספר דרמה, זה לא כמו ספר ספרות שאנחנו קוראים ועוזבים. ספר דרמה זה ספר שמלווה אותנו כל חיינו. זה חבר לחיים, כמו תנ"ך, זה כתב קדוש. במנזרים הם לומדים אותו בעל פה, הם מדסקסים אותו עם חבריהם, עושים פולמוסים על הספר, הם קוראים פרשנויות על הספר. אז לא כל ספר הוא כזה. אז המחבר קודם כל מסביר לנו למה הספר שלו הוא כזה. וההסבר מורכב מארבע נקודות. מה המוטיבציה מאחורי הספר, לאן הוא יוביל אתכם בסופו של דבר, דברים כאלה. ומה זה אומר לנו שזה מופיע שם בכלל? אם זה מופיע זה חשוב, נכון? בשבילנו, הלקח מזה, זה לא לבזבז את זמננו על דברים של שחק, כי החיים ייגמרו בן רגע. אז בבקשה, תסתכלו, תבחרו היטב במה אתם משקיעים את זמנכם, באיזה לימוד אתם משקיעים. האם זה לימוד שמשחרר מסבל? האם זה לימוד אותנטי? האם זה לימוד שעבר את מבחן הדורות ונוקו ממנו הסילופים? רק כזה ראוי. אז אחרי כל הסעיפים האלה, שזה מין הקדמה לעיקר, עכשיו עיקר הספר. עיקר הספר מורכב מהנקודות הבאות. הנקודה הראשונה זה
דומפה, מטופה, טופ ג'קי, טאב. דומפה, פירושו אנדרים. מטופה, כאלה שעוד לא התקבלו. טופ ג'ה, זה כיצד מקבלים. טאב, שיטה. דומפה, מטופה, טופ ג'קי טאב.
כיצד לקבל את הנדרים אם טרם קיבלתם אותם? איך מקבלים נדרים? מה האופן שמקבלים נדרים? וכמו שדיברנו על ספר שראוי שנקדיש לו את זמננו, ספר במרכאות, זה קצת כמו להתחתן עם מישהו. כי זה ישפיע על חייכם, זה ישנה את חייכם. אז אתם בוחרים עם מי אתם מתחתנים, אתם בוחרים אצל מי אתם לומדים, אתם בוחרים איזה ספר אתם לוקחים. ככה הנדרים. אם אתם לוקחים מערכת של נדרים, היא תשפיע עמוק על חייכם. אם לא, היא לא ראויה שתיקחו אותה בכלל. המטרה זה שהיא תשפיע עמוק על חייכם ותשנה אותם. דיברנו כמול על ההשוואה הזאת של כמו כנפיים שעוזרות לנו לעוף להערה. יש הבדל גדול בין לעשות מעשים טובים, סתם ככה, ובין לעשות מעשים טובים כי נדרנו, כי זה הנדרים שלנו. אותו מעשה שעושה אדם עם נדרים או בלי נדרים, יש לזה כוח אחר לגמרי. אני נמנעת מלהרוג. אז אני רואה נמלה ואני נמנעת מלהרוג אותה, אני עוברת מסביב. אז זה מעשה טוב. זה קרמה טובה והיא תפשיל לי בצורה טובה, כשיגיע הזמן להפשיל. אבל אם לקחתי נדר לא להרוג, אז הנדר נמצא איתי כל הזמן, בין אם יש שם נמלה, בין אם אין שם נמלה. הכוח שלו עובד כל הזמן. זה state of mind, הוא ספוג בתודעה שלי. אני לא צריכה שתופיע נמלה ולהחליט אז לא לרוב אותה. הוא כל הזמן ספוג בי. זה להמחיש לכם את הכוח של לעשות משהו תחת נדרים, או לעשות משהו סתם ככה. ככה שנדרים זה דרך שעוזרת להמריא, ויש טקסט מאוד ידוע בספרות הטיבטית, על הוויניה, פירוש אחר שלא נלמד אותו כאן, ושמו להמריא לרקיעים. זה שמו. זה עוזר לנו להמריא בתרגול הרוחני שלנו. פרק הראשון, כאמור, זה כיצד משיגים את הנדרים. ופה יהיו דברים כמו פירוט על הטקסים, איך צריך להיראות הטקס, מי מוסמך לתת נדרים, כמה אנשים צריכים להיות נכחים, מה צריכים להיות היכולות שלהם, הכישורים שלהם, מה הנסיבות שצריכות להתקיים. כל הפירוט הזה, מי מוסמך, מתי, איך, שהוא חשוב, מכיוון שאם אנחנו כבר החלטנו ללכת את הצעד הגדול ולקחת נדרים, חשוב שהם ינתנו בצורה תאורה, כדי שהם יתפסו בצורה תאורה, כדי שזה יעבוד בשבילנו. לא כל אחד ראוי לקחת ממנו נדרים, לא כל אחד יכול לתת נדרים, יש אנשים שיכולים לתת סוג כזה שנדרים, אבל לא סוג כזה שנדרים. פירוט שלהם שחשוב להכיר אותו. למשל, מי שאיננו נזיר לא יכול להסמיך מישהו לנזירות, ויש הרבה יותר לדעת שם. מעניין שבתקופת בודה שקיימוני ההיסטורי, יש התקופה המוקדמת והתקופה המאוחרת. בתקופה המוקדמת זה 5 השנים הראשונות כשהבודה לימד. בתקופה הזאת עוד לא היה ויניה מסודרת, עוד לא היה ספרות של ויניה. הבודה היה בא ואומר למישהו אתה נזיר והוא היה נהיה נזיר. וזה הספיק וזה עבד וזה היה טהור. יותר מאוחר זה התמסד וקיבל את כל הטקסיות. אז הנושא הראשון זה הנסיבות ומי מוסמך. הנושא השני מדבר על כן פה, אמרו כן פה. כשאנחנו אומרים כן רימפוצ'ה, הכן זה הכן הזה. כן פה זה מילה שפירושה ראש מנזר, הבו. אבל בהקשר של טקס נדרים, הוא לא חייב להיות ראש מנזר, הוא ראש הטקס. הוא זה שנותן את הנדרים. פה יש למילה שני מובנים. זה יכול להיות ראש מנזר באופן כללי, אבל פה זה ראש הטקס. הוא זה שנותן לי, אני מקבל את הנדרים ממישהו, מבן אדם. זה הקמפו. וזה יכול להיות גבר לגברים ואישה לנשים. יש פירוט מאוד מפורט מה צריכים להיות הכישורים של הקמפו. התפקיד של הקמפו הוא מאוד חשוב בחיים של הנזיר או הנזירה. הם חייבים למשל לכבד אותם לנצח. אז יש את כל הפירוט של זה שמקבל, איך הוא יוצר את הקשר עם זה שנותן. אז זה חלק שני. ג' סוגים שונים של נדרים. יש 8 סוגים שונים של נדרי חופש. נדרי חופש במובן שמוציאים אותנו לחופש, מוציאים אותנו לנרוון. 8 מערכות נדרים, ונדבר עליהם יותר מאוחר. אחר כך יש שם למשל העניין של מדידת זמן. יש שם תיאור מאוד מפורט איך מודדים זמן. תחשבו למה צריך בכתבי הוויניה נכנס לפירוט של איך מודדים זמן, כי בזמן שאדם מקבל נדרים, הקמפו שנותן לו את הנדרים, הוא עושה חשבון וקובע תאריך ושעה ודקה מדויקים מתי הוא קיבל את הנדרים, וזה משמש אחר כך לשמירה של היררכיה, מעמד בחירות, סיניוריטי. נזיר שהוא יותר צעיר בנדרים, וזה לא קשור לגיל של הבן אדם, אלא הגיל שלו בנדרים. חייב תמיד לכבד את אלה שקיבלו את הנדרים לפניו. אם הוא פוגש נזיר שהוא לא מכיר, אז הוא שוטו. ואפרופו זה, יש לי סיפור שלא ידעתי שיש לי הארכיות וכל זה. ובאתי לריטריט עם מאסטר גדול משרי לנקה, שהוא היה נזיר, והיו שם עוד כמה נזירים שהוא היה הקנפו שלהם. הם היו מערביים. והם כולם היו כמו אודים, משכמם ומעלה. אז היו שם, אני חושבת, 3-4 נזירים, הוא עצמו היה מאוד גבוה, אבל הנזירים האמריקאים והאנגלים, הם היו מאוד גבוהים כולם. והיו שם גם 2 נזירות. אחת הייתה גרמניה, אחת הייתה משרי לנקה. שתיהן היו במיוחד נשים קטנות, וגם באנו אנשים שלא היו נזירים לעשות ריטריט. והם שמרו על כללי הוינאיה כמו בשרי לנקה, לא אחרי 11 וכל הכללים. וכשהם מקבלים כבר את האוכל, אז יש תור לאוכל, יש מי שמגיש את האוכל, ואנשים מסתדרים בתור לאוכל. אז קודם הנזירים מקבלים אחר כך מי שלא נזירים, כי נזירים תמיד קודמים למי שלא נזירים. מי שהוא בכלל לא נזיר, בוודאי צריך לתת כבוד לכל מי שנזיר, לא משנה מה הבחירות של אותו נזיר. אז כל הנזירים עומדים ראשונים ואנחנו אחריהם. אבל בין הנזירים יש היררכיה שאנחנו לא הבנו. אז עומדים הבחורים הגדולים האלה, והנזירות הקטנות עומדות בסוף. ואני אומרת, למה הם לא נותנים לנשים קודם? במיוחד הם כאלה קטנות, והם היו גם יותר מבוגרות. זה נראה לי כל כך טוב וסדר טוב. ובאתי עם השאלה הזאת לקמפו, שהוא היה כזה איש חביב. הוא זכיח לחביבות, ואחר הסבירו לי. אבל בהתחלה זה מאוד צרם לי, שהקטנות והסקינות עומדות בבחורים הצעירים שהם קבלים ראשונים. anyway, אז זה האנקדוטה. אז יש את כל העניין של מדידת זמן, זה הסעיף הראשון. אז הראשון היה כיצד מקבלים את הנדרים מי שעוד לא קיבל אותם. הסעיף השני הגדול, מי שכבר יש לו נדרים, איך הוא שומר עליהם מפני הידרדרות או מפני נזק. אז זה שמירת הנדרים מפני נזק או הידרדרות. אז אמרו טופה, מיניאמפה. טופה, מיניאמפה. טופה פירושו מי שכבר קיבל, מי שיש לו כבר, מי שכבר השיג את הנדרים. מיניאמפה, מי זה מילת שלילה, וניאמפה זה לא לתת להם לדרדר, לפחות. אז פה זה תיאור מאוד מפורט ומאוד חשוב של איך לשמור על הנדרים, כי מאוד קל ברגע שקיבלנו לתת להם להסתחף. אנחנו כל הזמן שוברים נדרים, אנחנו צריכים להישמר. עכשיו אנחנו מדברים על הפירוט של שתיים. ושוב, אני רוצה להדגיש בפניכם שזה מאוד נדיר לקבל את הטיצ'ינג הזה במערב, בדרך כלל אתם לא תראו את זה. והרבה פעמים זה מאיר דברים שאתם אפילו לא יודעים שהם חשובים עד שאתם פוגשים את זה כאן. הדבר הראשון, צריך לקבל תמיכה כדי לשמור על הנדרים. אז הדבר הראשון זה תמיכה חיצונית, זה יהיה א'. אנחנו צריכים תמיכה חיצונית, אנחנו צריכים מישהו, בן אדם, שיעזור לנו בתחילת הדרך. וזה נקרא בטיבטית, אמרו נה למה. נה למה. נה, פירוש המילה מקום וגם לשהות. ולמה זה מורה? אז נה למה זה resident teacher, מישהו שנמצא במקום. והרעיון הוא ש... יש את הקמפו, יש את ראש הטקס שנותן נדרים, והוא יכול לתת אותם לקבוצה גדולה של נזירים בו זמנית. אז הם עכשיו נזירים טירונים, והם עוד לא מתורגלים בנדרים, והם עלולים בקלות לסטות. כל נזיר טירון מקבל נזיר בכיר חונך כזה, והוא חייב להתייעץ בחונך שלו, והמסורת היא 10 שנים. נזיר זוטר, אם הוא שומר בקפדנות על הכללים, אז חוץ מלכת לשירותים או משהו כזה, 10 שנים, הוא לא יכול לעשות שום דבר בלי להתייעץ בנלמה שלו, בחונך שלו. שאלת לי השאלה מאוד טובה. מי שאיננו נזיר ולוקח את הגרסה של הנדרים שאפשר לקחת לאנשים שהם לא נזירים, רעיון נפלא לקחת נלמה. הנזירים חייבים שיהיה להם נלמה. אנחנו לא חייבים, אבל זה מאוד טוב לעשות את זה. בזמנו שלקחנו נדרים של מקלט, לא הקפדנו על זה. אני רוצה להציע לכם לעשות את זה. זה לא דרישה, אבל זאת המלצה חמה. שברגע שלקחתם נדרים, תמצאו לכם מישהו שגם יש לו את הנדרים, שנראה לכם אדם ישר, ושאתם נותנים בו אמון, ושאתם מוכנים להיפתח בפני אותו אדם. וכשיש לכם ספק עם משהו שעשיתם הוא נכון, או יש לכם סוגיה מה לעשות במצב שהוא נראה מסובך, תתייעצו עם אותו אדם, אל תשאירו את זה ככה. זה מאוד טוב, ואתם יכולים לעבוד נלמה אחד לשני אם אתם רוצים. זה נורא טוב שיהיה לכם חבר כזה, שעוזר לכם בשמירת הנדרים.
כשמישהו יודע נלמה, איך זה משפיע על מערכת
היחסים כאילו מלמה? איך זה משפיע על מערכת היחסים נלמה לעומת הלמה? גם את הנלמה חייבים לכבד. אין שום ספק. כל אחד אתה צריך לכבד, בוודאי אדם שעוזר לך בדרכך. נלמה הוא לא תחליף ללמה. הוא משמש לך כמדריך במקום שאין לך מגע ישיר עם הלמה. גם לא בכל עניין קטן אתה תרוץ ללמה. אם ללמה יש 1,000 תלמידים, אז הוא לא יכול לייעץ לכל אחד, לדאוג לכל הפערים הקטנים. אבל בשביל זה יש שני למה. ללמה יש לו תפקיד לגמרי אחר. נדבר על זה במקום אחר. אז אצל הנזירים הם חייבים לשמור על עני למה משך 10 שנים. מה קורה אם עני למה נפטר? זה בעיה קשה לנזיר זוטר. מאחר שהנזיר הזוטר חייב להתייעץ בני למה בכל דבר כמעט, ואם הני למה נפטר, אז הוא פתאום משותק. אז בבינאיה יש איזו הנחיה, יש משהו דחוף שהוא צריך לעשות, ופתאום אין לו את הני למה. מה הוא צריך לעשות קודם? לחפש לו ני למה אחר או את הדבר השני? זה היהודי יענה לנו, כי זו שאלה טובה.
אבל בספר, לפני שאני פה,
עכשיו יש העניין של תמיכה פנימית. תמיכה פנימית זה לא בן אדם בחוץ, זה בפנים. וזה בעיקר לזכור למה לקחתי את הנדרים מלכתחילה. את המניעים שדחפו אותי לקחת נדרים. התמיכה הפנימית זה התפנית. זה לזכור למה בכלל לקחתי את הנדרים, לאן אני הולכת, לזכור את הסבל שבסמסרה. זה התמיכה הפנימית החזקה. ומהלך טקס קבלת הנדרים, זה עולה מאוד חזק. הכן פה שנותן לנו את הנדרים, דואג שאנחנו נהיה עם המוטיבציה הנכונה. אבל יותר מאוחר אנחנו עלולים קצת להסתחף ולשכוח, אז אנחנו צריכים שוב ושוב להזכיר את זה לעצמנו. כי זה מה שבאמת יחזיק אותנו בפנים בשעות מבחן. את הנדרים האלה מקבלים לכל החיים, עד שלא מחזירים אותם, הם איתנו. ואנחנו צריכים לבנות בפנים את התמיכה הפנימית הזאת, וזה על ידי יצירת תפנית. שזה לימוד שלם, כמובן שאנחנו עושים אותו לחוד. ג' עכשיו, עדיין בנושא של שמירת הנדרים. אז פה אנחנו צריכים ללמוד את הגורמים שפוגעים בנדרים. בטיבטית קוראים לזה מיתון צ'וק. אלה גורמים שהם לא הרמוניים עם הנדרים. טון זה הרמוני, מיתון זה לא הרמוני. דברים שהם לא הרמוניים עם הנדרים. מה גורם לנזק לנדרים? וזה מאוד חשוב. הדבר הראשון שיכול לגרום לפגיעה בנדרים זה מה? לא להכיר אותם. בכלל לא לדעת מה הם. אני לא יודעת איך זה אצל נזירים, מלמדים הרבה בטח. הרבה אנשים לוקחים נדרי למוסד שהם יותר גבוהים מנדרי הנזירים. ואין להם מושג מה הם לקחו. הם לא מכירים את הנדרים. אז איך הם יכולים לך לשמור עליהם? או לוקחים נדרי מקלט והם לא יודעים למה הם התחייבו. איך הם יכולים לשמור עליהם? אז חיוני קודם כל לדעת את הנדרים. וכל מיני מורים עושים כל מיני דברים. ההמלצה היא, אל תסכימו לקבל נדרים אם המורה לא נותן לכם קודם טיצ'ינג על מה אתם מתחייבים. כי אז בוודאי תשברו אותם. אתם אפילו לא יודעים על מה התחייבתם. אז מאוד חשוב קודם כל להכיר נדרים. אני יכולה להגיד לכם שבלי הגזמה, לפחות 90% מהאנשים שלוקחים נדרי בודיסטווה לא יודעים על מה הם התחייבו. למה את נותנים אותם ככה? אנשים לפעמים לא יודעים אפילו שהם קיבלו את הנדרים. אני הייתי בהרבה אירועים כאלה. היא שואלת למה למות עושים דבר כזה? למה הם נותנים נדרים בלי שהם הסבירו אותם? אני חושבת שהמניע מאחורי לעשות דבר כזה יכול להיות שיש ברכה בעצם אפילו להתקרב לכיוון הזה, והנאמה נותן לך משהו כללי, לא את הפירוט, אלא שתחשבי בכיוון של הנדרים. אני חושב שתצמח מזה איזושהי ברכה. במסורת שאני גדלה בה, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו קודם דואגים שהחניך יקבל את הטיצ'ינג על הנדרים לפני שנותנים אותם. אז למשל, אני מקווה בקורס הבא ללמד את נדרי הבודיסטטווה לפני שמקבלים אותם. ללמד אותם בפירוט רב, שזה גם כן לימוד מאוד נדיר. גשם מייקל היה בין ראשונים במערב שבכלל לימד אותם. אז חלק ניכר בלימוד זה איך ומתי שוברים נדרים ואיך מתקנים נדרים. זה נושא גדול בסוטרה. דבר שני שאני לפגוע בהם זה אתם כבר למדתם אותם ואתם מכירים אותם, אבל אתם לא מכבדים אותם במיוחד. מתייחסים בזלזול. דבר שלישי שיכול לקרות זה שיש לכם התקפה של נגע רוחני. אתם מתעצבנים, אתם אומרים להזזל הנדרים. זה יפגע בנדרים. אז כמובן, כדי לשמור על נדרים, אתם צריכים לשמור על המיינד שלכם שלא להיכנס לנגע רוחני כזה רציני. זה חלק מהסיפור. ודרך אחרת, אתם לא חושבים שהם לא חשובים, אבל אתם לא תורכים במיוחד להקפיד עליהם. אתם פשוט מתרשלים. אז זה ארבע דרכים עיקריות שבהם יכולים לנזק נדרים.
בחלקה העיקרי של הסוטרה, יש נושא שלישי
שעוסק ב... איך מתקנים נדרים, אם הם נשברו וכך הלאה.
ניאמנה צ'ירצ'ופה טאפ. ניאמנה אם ניזוקו. צ'יר, כדי או על מנת. צ'ופה, לתקן. טאפ, אופן, שיטה. כלומר, האופן בו ניתן לשקם נדרים במקרה של נזק או פגיעה בנדרים. לאחר החלק העיקרי של הסוטרה, ישנו חלק נוסף, חלק רביעי, והוא מדבר על האופן שבו נוכל להשיג שליטה בנדרים. ואנחנו עכשיו נעבור ונפרט קצת על הנושאים שכלולים בו.
לפרחים הזויה עם הצילי יבשות לעבר בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה ופאגישנה כגן של קנתיה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הרעמי תנובך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. מילם גודו לתנם את דרכם ולתנם.